ושם למדנו שכשאנחנו מדברים בדרך כלל על התורה פה, הכוונה על האור, על הקדושה, על הקדושה האלוקית או קדושת השם, שהיא מקורה של תורה. ובמובן הזה אז אנחנו מבחינים כל מיני הבחנות של הקדושה. הרי ריבונו שלה מתגלה בכל מיני צורות, בכל מיני גוונים, בכל מיני עוצמות, מרחוק ומקרוב, ובעוצמות גבוהות ועוצמות נמוכות, וקודש וקודש קודשים וכו' וכו'. ולכן כיוון שריבונו שלה מתגלה בכל מיני צורות, אז יש מקום לדבר על כל מיני בחינות בתורה, כל מיני בחינות של אור השם המתגלות בתורה. אז דיברנו על הבחינה הכללית שנקראת תורה שבכתב, ועל התורה, הבחינה שנקראת תורה שבעל פה, שהיא מורידה ומממשת את האור הגדול העליון של תורה שבכתב בחיים. זה מה שלמדנו פעם הקודמת בתקציר. עכשיו פסקה ב', בכבוד מישהו יקרא לנו.
תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה, שמצאת ברכתה על ידי הגילוי השמימי של תורה שבכתב. מתגלותה נמוכה היא תורה שבעל פה מתורה שבכתב, כי הרי הגורם הראשי למצוא את נתיבתה היא התורה שבכתב. היחס העליון של האומה עם האלוהות העליונה, עם המגמה של המגמות, עם הנתק העוד שבעולמים ומלמעלה של כל כללותם, אבל בצורה הפנימית עלה התורה לפני לישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה. הרי גרמה סגולה האלוהית מנוזה זו להופעת תורה מן השמיים עליהם. נמצאת עליונת תורה שבעל פה ושורשה משורש תורה שבכתב. חייבים דברי סופרים יותר מדברי תורה.
למעשה כל הפסקה הזאת באה להסביר את מאמר חז"ל הזה, שהוא תמוע מאוד. חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. חביבים דברים שאמרו חכמים, ההסברים, התורה שבעל פה, יותר חביבה מהתורה שבכתב. והדבר מאוד מוקשה, הרי מה? התורה שבכתב זה דבר השם, שורש השורשים, אילולי היו, אז בכלל לא הייתה תורה שבעל פה. הכל היא קדמה לעולם. מה שייך להגיד שיותר ממנה חביבים דברי תורה שבעל פה, חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. זה מה שייך בא להסביר. ומה הוא אומר? תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה, שמצא את ברכתה לידי הגילוי השמיימי של תורה שבכתב. הסברנו בעבר, צריך לחזור על זה, זה יסוד שיופיע בכל מקומות ומאוד חשוב להבין אותו. שתורה, מה זה נקרא שתורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה? מה זה קשור לאופי? תורה שבעל פה זה הדברים שאנחנו אמנם היום כותבים את זה, אבל פעם לא כתבו, אלא אמרו בעל פה, כתוב בתורה וכשתבלות על ידיך. אומרת התורה שבעל פה זה תפילין, שכך וכך ההלכות שלהן, שחורית, בצורה של ריבוע ופרשיות. זה פירוש של התורה שבכתב. מה כאן העניין? תורה שבעל פה מונחת באופייה של האומה. מה זה קשור? אז בואו נתחיל ככה צעדים אחרי צעדים בעניין הזה, למרות שנגענו בזה בפעם הקודמת. אנחנו, אם אתם זוכרים, נתנו דוגמה שיכולים להיות שני אנשים שהאופי שלהם שונה, וזה יגרום לכך שההבנה שלהם בתורה תהיה שונה. למשל, אחד שהוא באופיו גיבור, הוא גיבור במלחמות ישראל, והוא כובש את יצרו, והוא יצחק אבינו כזה, ממש גיבור, מידת הגבורה אצלו זה הדבר השלם. אחר יהיה בעל חסד, עושה הרבה צדקות, עוזר לעניים. שניהם טובים, שניהם מיישמים את דבר השם, כל אחד לפי דרכו. מן הסתם האחד ימצא נתיבו בחיים על פי מידותיו, אולי הוא יהיה איש צבא, אולי הוא יהיה בניה בן יהוידע כזה, שגם כן היה מראשי סנהדרין, אבל היה על הקרתי ועל הפלטי, והיה עוסק במלחמות, גם דוד עסק במלחמות השם. והשני יעסוק יותר בגמילות חסדים, מעשים טובים, וכל אחד יעשה, ימצא בתורה את מקומו. נגיד שהם שניהם חכמי בית המדרש, והם צריכים לפסוק הלכות בתורה שבעל פה. באה להם הלכה, כתוב בתורה שצריך לתת לעני די מחסורה אשר יחסר לו. מה זה דמח סורה של הסוד? אתם תגדירו בבקשה חכמי ישראל מה זה דמח סורה של הסוד, כדי שגבי צדקה ידעו איך לחלק, כמה לתת לכל אחד מהגבייה הכוללת. זה בלי ספק, זו שאלה של תורה שבעל פה. אבל יש מקום להניח שהפסיקה שלהם תשתנה, שמישהו יותר קרוב לגמילות חסדים, הוא יגדיר סכום קצת יותר גדול. הצרכים של העני דמר סורה של שר לא עוזק, וקצת יותר ממה שאתה איש הצבא המתגבר על יצרכה, שחי חיים של גבורה, שמגדיר. אצלך זה מוגדר אולי יותר בצמצום, כי אתה ככה חי, ומזה מושפעת כל ההסתכלות שלך לתורה. ואני, שאני חי מתוך חסד ואהבת הבריות, מזה מושפעת ההסתכלות שלי על התורה, ולזה יש מקום, לזה יש מקום. אבל יוצא שהשורה התחתונה של התורה שבעל פה, של ההלכה למעשה, שהיא נובעת מהתורה שבכתב, זה מחסור שרסר לא אומר את התורה שבכתב, היישום יהיה שונה, והשוני הוא ייגרם כתוצאה מזה ששנינו בעלי אופי שונה. תראו לעצמכם שיש 60 ריבו בישראל, וכולם יש להם אופי שונה זה מזה. מזה באמת הרבה פעמים נוצרות מחלוקות, שיש כאן שיקול דעת קצת שונה, ואחר קצת שונה. כדוגמה, זה יכול להיות מושפע מדברים. הרי לנו מפה שיש קשר בין הנפש של החכם, ובין התורה שבעל פה, שהוא יאמר אותה. כל אחד יאמר אותה בהתאם לנפשו. ועכשיו אנחנו באים לכללות ישראל. כללות ישראל, אנחנו, עם ישראל, נברנו עם נשמה כללית, עם אופי, עם מטבע אופי שככה התביע בנו הקדוש ברוך הוא. אפשר היה לברוא אותנו עם מטבע שונה? נניח בדוגמה הזאת שאפשר להטביע אותנו בחסד או להטביע אותנו בגבורה, נניח. נניח לצורך ההבנה. אז ההטבעה הזאת היא תפיק שתי תורות שבעל פה שונות. עכשיו, נניח עכשיו לשאלה איך אפשר היה לעשות אותנו אחרת. זה לא משנה לנו כרגע. אבל זה שהקדוש ברוך הוא התביע בנו את הנשמה שלנו, ויתם לי סגולה מכל העמים, וזה לא סתם, המילה הזאת התביע בנו נשמה, הקדוש ברוך הוא מופיע בנו, אור השם מופיע בנו בכיוונים כאלה, כמו שאנחנו. היה יכול להופיע בנו אחרת, אולי בעוצמה יותר גדולה, בעוצמה יותר מצומצמת, בהדגשים שונים. ריבון השלם יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל ישראל, וראשית בשביל ישראל שנקרא ראשית, שכל העולם כולו זה בשביל שאנחנו נהיה פה ונופיע ונגשים במעשינו, בהתנהגותינו, את תורת השם, ונקדש את שם השם בעולם, ונתקן עולם מלכות שדי. הכל נברא בשביל זה, באופי שלנו. זאת המטרה. עכשיו, מה גורם לנשמה המיוחדת שהשם נתן לנו להתרגם להתנהגות ולמעשים ולחיים שהם באמת משפיעים ומביאים את העולם לתגנון המחוש הדי? התורה שבכתב, השם נתן לנו תורה ואמר לנו, עכשיו תפיקו ממנה את התורה שבעל פה, שאיתה אתם מיישמים בחיים את התורה שנתתי לכם, ובזה, בדרך הזאת, אתם תתקנו לא מלכות שדי. אבל השם התביע בנו אופי כזה שבגללו התורה שבעל פה, שאנחנו נפיק, חכמנו במשך כל הדורות יפיקו תורה שבעל פה, שהיא פועל יוצא של האופי שלנו. וזאת הייתה המטרה שאנחנו, עם ישראל, כפי שהשם ברא אותו, יקדש את שם השם בעולם על פי דרכו. זה שעם ישראל מופיע בעולם עם נשמתו האדירה, עם קדושתו הגדולה, ויתן לי סגולה מכל העמים, ממלכת כהנים, גוי קדוש, קדושים תהיו. אנחנו מקדשים בזה, מרומים את העולם, מקדשים בשם השם בדרך שהוא התביע בנו את הקדושה. יוצא שאם אנחנו אומרים שהכל בשביל ישראל, כדי שיקדשו שם השם בעולם, יתקנו לא מלכות שדי, אז בעצם חביבים דברי תורה, דברי סופרים יותר מדברי תורה, כי השם כאילו נתן לו את התורה שלו כדי שהיא תעבור את הגיבוש ואת העיבוד בנשמותינו, ותצא אל האור בתורה שבעל פה, שהיא תדריך אותנו ובעזרתה ועל פי אנחנו נופיע אור השם בעולם. יוצא שכאילו, כיוון שישראל זה המטרה, אז התורה שבכתב כאילו הייתה בחינה של אמצעי כדי להופיע את אורנו בעולם, את קדושתנו המיוחדת בעולם. תראו כמה שקדושים ישראל, כמה שאנחנו חשובים. הקדוש ברוך הוא אומר, קחו את תורתי כדי שתופיעו, כדי שתראו, יראו מי אתם. זה מה שהרב אומר פה. מה?
כדי שנופיע או כדי שנתקן עלינו?
זאת ההופעה. ההופעה, מה העניינה של ההופעה? זה לא הופעה, המילה הזאת זכתה לפירושים אחרים היום, הופעה תיאטרונית, הופעה... להופיע זה להאיר. ככה בלשון התנ"ך, להאיר זה להופיע. ואנחנו צריכים להאיר. ההופעה שלנו צריכה הארת שם השם בעולם. להאיר את שם השם, איך? על ידי שאנחנו, איך כולם צדיקים, על ידי שאנחנו קדושים, על ידי ש... ומתוך זה התהלכתי בתוככם ונברכו בכם כל מיני שפורת האדמה, תיקון על המחל שדי. זה נקרא ההופעה של ישראל, וזה על פי דרכנו, על פי נשמתנו. עכשיו, על פי הקדמה ארוכה הזאת, אני חושב שנוכל להבין מה שכתוב פה.
הרב, שאלה,
אנחנו ככלל, יש בנו נשמה אחת. כללות ישראל זה נשמה אחת. נשמה זה חיות אלוקית. זה עניין שיש לו זיקה אל השם. זה לא איזה שק אוויר. זה שפע אלוקי. ריבונו שלה מאיר את אורו אלינו, וזה אור כללי שהוא משותף לכולנו, שכל אחד מאיתנו יש בו פרט מן האור הכללי הזה. זה העניין של היחס בין הפרט והכלל. בעצם חיינו ביסודם הם כלליים, כולנו בני אל חי, כולנו אחד. אבל כשם שהגופות שלנו מחולקים, ככה גם כל אחד יש לו איזה צבע מאפיין שלו בתוך עולם הכלל הזה, לא במנותק אלא כחלק. כי,
אבל הנשמה בכללותה היא אותו דבר בשביל לקבל בדיוק את התורה שבכתב ואת התורה שבעל פה.
מה, במובן בפרט או בכלל?
בכלל.
כן, זה מה שאנחנו אומרים כאן. כן. הנשמה של הכלל היא זאת שיכולה, היא על פי העיצוב המיוחד שלה, על פי הקדושה המיוחדת שלה, היא מתרגמת את התורה שבכתב לעולם המעשה, מה שנקרא תורה שבעל פה. אבל זה הולך על פי העיצוב שלה, כמו שאמרנו, מישהו מחסד יעצב את הפרשנות שלו על פי זה, ומישהו מגבורה יפרש קצת אחרת. אז העיצוב הכולל שלנו, שלא כולל רק גבורה וחסד, אלא כולל רב גוניות לאין שיעור, כתוצאה מזה שזה נמצא בחכמי ישראל לדורתם, הם מעצבים את התורה שבעל פה על פי שורש נשמתם המיוחדת הזאת. והתוצאה זה שהתורה שבכתב מאירה בתור תורה שבעל פה על פי אורם של ישראל. וזה מה שהשם רצה, שאנחנו נתנהג על פי נשמתנו. הדבר הגדול הזה שנקרא נשמת ישראל הוא כל כך יקר, הוא כל כך גדול, שזוהי קדושת השם המופיעה בתוכנו. בשביל זה ברא השם את העולם, שזה יופיע. ולכן המטרה היא שחכמי ישראל אכן יפרשו את התורה שבכתב על פי דרכם, על פי נשמתם, על פי המיוחד הגדול הזה שבהם. כן, לכן חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. כן.
בכל דור מושפע אור השם שונה, כי השם משתנה מדור לדור, לא? כן. החכמים שהיו מלפני 1,000 שנה זה לא החכמים של היום.
אז תראה,
יש עיבוד אחר כל דור.
כתוב ככה אומר, ככה מפרש רש"י את הגמרא מסכת סנהדרין, אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות מן הגוף. מה זה גוף? אומר רש"י, אוצר הנשמות נקרא גוף, אבל לא רק אוצר הנשמות של דור אחד, אלא של כל הנשמות, של כל הדורות. וכל דור ודור מתגלה קומה אחת מתוך אוצר הנשמות של הגוף. ולכן, ככה הוא כתוב בספרים, שדורות ראשונים הם מהבחינות העליונות של הגוף, הראש, אז הם היו ראשונים כמלאכים. יש ראש זה כתר של האדם, זה מלאכים. אחר כך עיניים, עיני העדה, כל האזור של הראש עם המוח זה האזור העליון. אחר כך יותר נמוך, עד שמגיעים לעקבות את המשיך למקום הכי הכי נמוך, וכש... הכל קלה מלהופיע, מתחיל דור חדש של נשמות חדשות עליונות מאוד שלא שערו אבותינו, שזה כבר הדור שאחרי כתד המשיכה, שאז מתחילה לפעמים רוח חדשה וגדולה ושמות אני עשיתי, ואם זה הגיע לנו או לא הגיע לנו, צריך בשביל זה אנשי אלוקים להגיד לנו. אבל אני סיפר לי סיפור, הרפוטה סיפר לי את זה בשם הרב יצחק מורנו, יש לי את האחיו של אמנואל מורנו, זה שנהרג בלבנון, היה איש של השבק, אני חושב היה גיבור גדול. הוא סיפר ש לפני איזה 15 שנה היה רב, הרב שפירה, לא רב של מרכז הרב, אבל היה אחר שרצתי את שמו במעלה אדומים, הוא היה, הוא היה חברותה של הסטייפלר, היה תלמיד חכם גדול.
ברוך שפירה.
ברוך, נכון, הרב ברוך. אבל היה, היו לו דרכים מיוחדות, הוא למד גם מדעים, היה לו דרך עצמאית, היה הולך עם שיער ארוך. אבל היה יהודי שככה ככה סיפור, אני לא מכיר, כאן סיפור לרב פוטש, ופעם בא, והיו מתייעצים איתו בעניינים עמוקים, היה לו איזו ראייה רוחנית כמו לרבק כזה, שאומר עניונים, וסיפר הרב יצחק מורנו, שהוא הלך פעם עם הבן שלו, שנולד לא מזה, לא מכבר, על הידיים, לפתור את אשתו מן השמירה, אז הוא לקח את הילד איתו, היה לו איזו שאלה לשאול את הרב, שאל את הרב, שאלה אישית שלו, והרב כל הזמן מסתכל על הילד, והוא שואל את הרב, הרב לא מקשיב, מסתכל על הילד, בסוף הוא אומר לו, רב, תעזוב את השאלות האלה, אתה לא רואה מזה הילד הזה, תראה את הגולגולת שלו, היא ככה, בסוף עשה לו את זה של נשמה חדשה. הוא אומר לו, אתה מה שאתה הולך לטריד אותך עכשיו, זה איך לחנך אותו, איך להוציא מהכוח לבוא את כל מה שיש בו, ככה סיפר לי. הסימן שיש אנשים שהם אומרים שהם רואים נשמות חדשות כבר היום, בסברה זה כבר, זה מסתבר, כי אנחנו את העיק ואת הדמשיך, אנחנו כבר מתחילים לצאת משם, ברוך השם, כיוון שהייתה תקופה יותר קשה, ועכשיו הרבה הרבה יותר טוב, אף על פי שעוד יש מה לתקן, סימן שאנחנו, ברוך השם, תהליך יציאה. אז זה כל דור ודור, זה ככה, וכשאנחנו מדברים, אז ממילא הראשונים כמלאכים, כיוון שהראש הוא עוצר בתוכו, את כל מה שגנוז אחר כך בגביעה, וכל מה שיוצא אחר כך מתורתה, מהכוח אל הפועל, זה בעצם היה כבר גנוז במוח, בדורות הראשונים, אלא שהם יותר מפרטים ומאבדים ומסבירים. כך שזה, שאף על פי שהם באמת שונים, ויש להם מהות אחרת, אבל היא כלולה בראשונים. אז עכשיו נראה איך כל הדברים האלה משתלבים במילים. תורה שבעל פה, ועכשיו אנחנו מבינים שמדובר ברוחניות האלוקית שהיא גורמת להפיק מתוכה את התורה שבעל פה. תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה, כתוצאה מזה שהאומה יש לה אופי כזה וכזה, אז חכמי על משך כל הדורות הוגים מתוכם את התורה, את הפרשנות לתורה שבכתב על פי אופיים המיוחד. תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה שמצאה את ברכתה, כן, אותו אופי מיוחד של האומה, והתורה שבעל פה שנוצרת ממנו מצאה את ברכתה על ידי הגילוי השמיים של תורה שבכתב, על ידי שהיה גילוי שמיים של תורה שבכתב, זה גרם לברכה באופי של האומה, והברכה הזאת היא כתוצאה ממנה נוצרה תורה שבעל פה. מה הכוונה? זה השפעה, זה שפע, שפע של תורה שבכתב, שפע של הערה, שפע של קדושה, שפע של קשר אל השם, שכתוצאה מהקליטה שלו התברכה התורה שבעל פה, התברך האופי האלוקי שלנו ויצר את התורה שבעל פה.
התברך האופי או התברך
התורה שבעל פה? היא מוצר של האופי, דרך האופי של האומה נוצרה התורה שבעל פה. כמו שדעתנו את הדוגמה הזאת של תוצאה מהאופי של אותו בעל חסד, אז הוא הבין שדמח סור אשר יחסר לו זה יותר מאשר מישהו בעל גבורה. כלומר, האופי שלו הוא מטה את הפרשנות לכיוון שלו. אז אם יש לך אופי כולל, אני רק נתתי כדוגמה גבורה וחסד, אבל אופי שכולל 60 ריבו גוונים של אורות, אז כתוצאה מהשקלול הכולל מתקבלות עמדות כאלה ולא אחרות ביחס לפרשנות של התורה שבעל פה לתורה שבכתב. הברכה, הכוונה, ההשפעה המבורכת של התורה שבכתב יצרה את זה, את התורה שבעל פה.
מה זה מתקבל? התורה שבעל פה זה כאילו חכמים ש...
האמת היא שהתורה שבעל פה ניתנה...
מי שלא לומד תורה הוא משפיע גם על התורה שבעל פה של האומה?
נאמר שהחכמים בדרך כלל הם נשמות יותר כוללות וגדולות, וממילא הם כוללות בתוכם גם את היותר אלה שהם לא לומדים ממש, אבל הם נציגים שלהם בקביעת העמדות. החיבור שלנו לעם ישראל, כל אחד איתנו מחובר לעם ישראל, וכשאנחנו מחוברים לעם ישראל אנחנו מחוברים לאור המיוחד שלו. זה לא משנה שהנשמה שלי היא רק חלק קטן מהכל, אבל אני מחובר לאומה, ומכוח שאני חלק ממנה אני מקשיב לדרכיה ומקשיב למאפיינים שלה, וכשאני יושב בית המדרש אני פוסק על פי זה את ההלכות מתוך החיבור הזה. אני חושב שעל פי היסוד הזה אפשר להסביר, דרך אגב, את העניין הזה של מחלוקת בית שמאי בית הלל, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. קודם כל, איך אפשר? או שזה או שזה. אם אנחנו מבינים שאפשר להבין את התורה בדרכים שונות, וזה נגזר מהעמדה הרוחנית שלך, מהמעמד הנפשי, אז אפשר שדבר השם נכון אצלך בית הלל, זה נכון אצלך בית שמאי, זה נכון להגיד אחרת כי אתה בנוי אחרת. וזה מסביר איך זה שבאופן שיטתי כמעט מוחלט, חוץ משש פעמים שהלכה כבית שמאי, אז באופן שיטתי הלכה כבית הלל. היה, סליחה, באופן שיטתי בית הלל מקילים. היה מתאים להגיד פעם יוצא שאלה מקילים, פעם יוצא שאלה, מה זה באופן שיטתי אלה מקילים? בגלל שהגורם למחלוקת זה גישה, זה לא סברה כזאת או סברה אחרת, ואז היה צריך להיות 50-50% מחלוקת. להגישה שבית הלל היא יותר קלה, הם לא תופסים בחומרה הזאת כמו שבית שמאי. באמת כתוב שלעתיד לבוא, אומרים בתלמידי אריזל, שלעתיד לבוא הלכה כבית שמאי, כי הדורות יותר ויותר מתעצמים בתורה, ולדורות הבאים מתאימה תפיסה יותר חמורה. זה מסביר.
אז למה הלכה
נפסקה? ולמה נפסקה?
גם הדור שלהם היה אפשר לומר שמי שנטיית נפשו היא...
כי התורה אומרת, כי התורה אומרת אחרי רבים להטות. התורה אומרת שכולם ילכו בדרך אחת, אומרת אחרי רבים להטות. התורה אומרת שכולם צריכים ללכת בתורה אחת, תהיה לכם לאזרח.
גם היום אין תורה אחת, גם מספר אחת, אתה פותח, אתה רואה אשכנזים נהגו כך, ספרדים
נהגו כך, ספרדים מספרד נהגו כך. נכון, אז התשובה לזה, תזכיר לי להתייחס לשאלה, אני רוצה לגמור את המהלך ההוא. אז קודם כל זה מסביר למה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, איך זה ייתכן בכלל. אלוקים מה? הוא אמר שני דברים, אחד דיבר אלוקים, שתיים שלא שמעתי, הנה חינם, אתה יכול לשמוע את זה כך וכך, תלוי בקליטה שם. וב' הפסיקת הלכה, למה פסקו הלכה כבית שם, בית הלל? יגידו בגלל שהם גברו בראיות? לא, בגלל שהם ענבים ומקדימים דבריהם לדברי בית שמאי. איפה מצאנו שככה, מה מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם? איפה מצאנו שככה פוסקים הלכה? אבל כיוון שלא, החיפוש כאן זה לא איפה האמת, כי האמת היא אצל שניהם, אלא החיפוש מי מכוון לכללות ישראל יותר, איזה דעה מייצגת גישה שמייצגת את כללות נשמת ישראל, כללות עם ישראל. אז הם ענבים, ענב הוא מחובר, מקדימים דברי בית שמאי דבריהם, אז הם יותר מחוברים לאומה, תהיה הלכה כמותם. טוב, נסגור את הסוגיים. עכשיו אתה שואל, מה שאלת? על איך אנחנו היום, אחרי שאנחנו אחרי רבים להטעות, אז איך זה היום שיש הרבה מחלוקות? אז תראו.
זה רק טכני, בגלל שאין היום בית דין גדול שיכול
לסוף
הלכה אחת
לכל ישראל? כן, בוודאי. זאת הסיבה. אפילו, כן. ואנחנו יודעים, הזכרתי לכם בשבוע הקודם, כדאי לחזור על זה, ככה כותב הנציב בהקדמה שלו לשאילתות חי גאון, הקדמה מאוד חשובה, מי שיש לו סבלנות שיקרא אותה, הקדמה בפסיקת הלכה, והוא אומר שמה שכתוב יוארו משפטיך על יעקב תורתך על ישראל, זה על הלוויים, שהם בחינת, שהם לפי המקום והזמן הם פוסקים, מפוזרים בגרנות, יש שאלה אם פוסקים בה. זה בחינה אחת של פסיקת הלכה. יש פסיקה שנייה, אצל יהודה לא יסור שבט יהודה וחוקק עם בן רגליו, שזה בחינת הלכה שהיא חקוקה לדורות. מתי זה ככה שזה חקוק לדורות ומחייב את כולם, ומתי לא? אם ישבו חכמי ישראל אלו מול אלה, ודנו אוסרים נגד המתירים, ונמנו וגמרו אחרי רבים להטות, זוהי פסיקת הלכה שמחייבת את כל הדורות. ובזה לא שייך שיבואו לוויים שמפוזרים ויפסקו אחרת. אבל אם לא נפסקה הלכה בישראל בשאלה מסוימת, אז כל אחד שהוא ברח, שהוא שמותר לו לפסוק, שהגיע להוריו ומורה, אז שיפסוק, אז הוא פוסק לפי מה שהוא מבין, אף על פי שהחבר שלו יפסוק אחרת. וזה היסוד של הסמכות של המרא דאתרא, שלמרות שבכל שאלה שלא נפסקה, לא התקבלה הלכה בישראל, לא ישבו אלו ואלו ודנו והחליטו, אלא שאלה חדשה שבאה לפניו, הסמכות שלו לפסוק לפי שיקול דעתה של תורה, אפילו שאחרים יפסקו אחרת. וככה מסביר הנציב שם את המשנה מסכת שבת, שבמקומו של רב אלעזר בן הורקנוס, שהיה רב של לוט, היו קורטים עצים לעשות פחמים, לעשות סכין של מילה בשבת, כמו שהוא היה פוסק שמכשירי מילה דוחים את השבת, וחכמים פסקו אחרת, והייתה ברכה אצלו, ומעולם לא מתו תינוקות, וראו מהשמיים יש סייעתא דשמיא, שההלכה כמותו, אבל לא לכלל ישראל, אלא רק ללוד. אחרי דורות שפסקו הלכה שמכשירי מצווה אינם דוחים את השבת, אז מי שעסק רב לזר חייב סקילה. אבל כל זמן שלא נפסקה, יכול באיסור סקילה אפילו לפסוק אחרת. מכאן הוא דן על הרב ישראלי, לוקח את הדברים האלה בשוט שלו, כדי לדון על הסמכות של הרבנות הראשית, ואומר שיש לה סמכות של מרא דאתרא. זאת אומרת, כל אלה שקיבלו אותם, זה כמו המרא דאתרא שלו, שהפסיקה שלהם מחייבת, אבל זה כבר השלכות, לא ניכנס לזה. כן?
מה זה אומר שפוסקים על פי חכמים שמכוונים לכלל ישראל? כמו שאמרנו מקודם, שפוסקים כמו בית הלל,
לא, כי אני חושב שמה שכתוב שהם צנועים, שהם ענבים ומקדימים דבריהם לדברי בית שמאי, למה פוסקים על... איפה מצאת שככה פוסקים הלכות? פוסקים הרי בראיות, ההלכה בראיות. תביא ראיה, תביא קושיה, התגברתי על הראיות שלך בקושיות, והוכחתי שהן לא עומדות, אז ממילא הדעה שלך מתבטלת. ככה משא ומתן הלכתי. ופה פתאום אנחנו פוסקים הלכה לפי עמות מידה שונות. הם ענבים, ומקדימים דבריהם לדברי בית שמאי. מה זה? אז אני אומר שהפשט הוא שהענבה... היא בעצם ההתחברות. אני לא בולט בשטח, אני כמו כולם. אם אתה כמו כולם, אז בטח הדעות שלך מייצגות את כולם ומשקפות את דעות את עם ישראל. אז מי לפסוק הלכה כמותך? בואו נראה עכשיו את הדברים בפנים. כבר גלשנו הרבה. תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה. רגע, אתה הערת משהו שאני מרגיש שהייתי צריך. תורה שבעל פה, תראו מה אנחנו מדברים על תורה שבעל פה שמונחת באומה וזה וזה. הרי קיבלנו אותה גם כן בסיני. שתי תורות קיבלנו בסיני. מהשם קיבלנו אותה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. התשובה שזה נכון שקיבלנו אותה, אבל כשעבדה מאיתנו התורה שבעל פה, כמו למשל בתקופה באבל משה שכתוב שנשתקחו 3,000 הלכות, עשו חשבון זה 60 מסכתות גדולות של 10 פרקים כל אחת, יותר מחצי משנה זה היה, הלך לאיבוד. אז עתניאל בן קנז החזירם בפלפולו. זאת אומרת, ובמשך כל הדורות אנחנו רואים שחכמי ישראל מפיקים הלכות חדשות מתוך מדרש הכתובים. אז נכון שקיבלנו את זה בהתחלה, אבל זה היה קיבלנו את מה שגנוז בתוכנו, וכשהשתקח מה שקיבלנו יכולנו לחזור ולהסיק את זה כמסקנה שתורה בעל פה מתוך תורה שבכתב בעצמנו, כי זה תבוע בנו, כך שאין את השאלה הזאת כאן.
אפשר לומר שמה שקיבלנו זה היכולת להוציא את זה מבחן תורה. כשאומרים שמשה קיבל בסיני תורה שבעל פה, לא הכל שקודם הוא מסר לו פרטי הלכות, אלא הוא מסר לו את הכוח.
ככה אתה מפרש את זה? מישהו אומר את הפירוש הזה? הרמב״ם מסביר כפשוטו ששתי תורות זה לא חז"ל, כמה שאני יודע, שתי תורות כפשוטם, ואו הראיה שנשתקעו ההלכות האלה. אם זה היה רק את הכוח, אז מה השתקח?
כשמשה ירד, אז בכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כשהוא
נפטר,
ומשה דן בעצמו ואמר הלכות, אתה יודע, השתקעו. יכול להיות שמה שאומר תורה שבעל פה, הכוונה שקדוש ברוך הוא נתן לו את הכללים, את הג' מידות.
יכול להיות.
והוא דן מעצמו את כל ההלכות.
אולי.
ואחרי זה גם
חכמי הדורות יחד. אולי. אולי. זה צריך לראות את המקורות של הסיפור הזה. יכול להיות. זה סובל את הפשט הזה. בהתגלותה נמוכה היא תורה שבעל פה מתורה שבכתב. איך שהדברים מתגלים. למה יותר נמוכה? כי הרי הגורם הראשי למצוא את נתיבתה, איך אנחנו מוצאים הלכות של תורה שבעל פה, היא תורה שבכתב. אז הגורם הראשי זה תורה שבכתב. המתגלה השורש תורה שבכתב, ומתוכו אנחנו מפיקים תורה שבעל פה. אז בהתגלותה יותר נמוכה. והוא מסביר את זה באופן רעיוני, את היחס הזה. היחס העליון של האומה, עם האלוהות העליונה, כן, הנשמה של האומה, שממנה תורה שבעל פה, היא מתייחסת, היא מתקשרת, היא מחוברת, היא יונקת, משם השם שמתגלה בתורה. האלוקות העליונה זה שם השם שמתגלה בתורה שבכתב, עם המגמה של המגמות, עם הנצח ועוד שבעולמים, מילים גדולות שבאות, יש להם פירוש מדוקדק, אבל אנחנו לא נתעסק איתו. עם האור של האור, עם הכיוון של הכיוון, עם השאיפה של השאיפה האלוקית הבלתי גבולית שמתגלה בתורה שבכתב. עם זה אנחנו נפגשים. עם ישראל קיבל את זה. זה המשמעות של קבלת תורת השם. שאור האורות, קודש הקודשים, אינסוף של האינסופיות, מגמת המגמות, שזה גילוי כבוד שמיים בתורה שבכתב, מגיע אלינו, אנחנו מקבלים את זה. תורה שבכתב, קבלת תורה זה לא איזה מסירה פיזית, אלא זה הופעה, זה הערה, קיבלנו אור גדול. וירד השם על הר סיני, זה פירושו של דבר, ששכינה שורה בתוכנו, בנשמות שלנו, באישיות שלנו, בשאיפות שלנו. אנחנו מתקדשים בקדושה של מעלה, זה הפשט, וירד השם על הר סיני. אז זה מה שהרב אומר פה. עוד פעם. בהתגלותה נמוכה היא התורה שבעל פה מתורה שבכתב, כי הרי הגורם הראשי למצוא את נתיבתה של התורה שבעל פה על ידי לימוד וכן הלאה היא התורה שבכתב. הוא עכשיו מסביר במילים גדולות את הקשר שבין תורה שבכתב תורה שבעל פה. היחס העליון של האומה שמפיקה את התורה שבעל פה מנשמתה, עם האלוהות העליונה שמתגלה בתורה שבכתב, עם המגמה של המגמות, עם הנצח ועוד שבעולמים, ומלמעלה של כל כללותה. מילים גדולות, לא משנה את הפשט המפורט שלהם. זה, אם כן, אז תורה שבכתב היא גדולה, היא העיקר, היא העליונה, שמתוכה אנחנו נפגשים ומתמלאים. אז זה מצד זה באמת תורה שבכתב היא הגדולה. אבל בצורה הפנימית, הלא התורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה. למה ניתנה תורה לישראל? כדי שהסגולה הפנימית שלנו, הקדושה המיוחדת שלנו, תופיע. הרי גרמה סגולה אלוהית, גנוזה זו, הרי גרמה הסגולה האלוהית שלנו, של כנסת ישראל, של עם ישראל, הסגולה האלוקית הפנימית שלנו, הנשמה הפנימית שלנו, היא גרמה להופעת תורה מן השמיים עליהם. כאילו אנחנו היינו הסיבה שבגללה ניתנה תורה, אבל זה אנחנו הסיבה, כדי שאנחנו נוכל לקבל תורה ולהאיר את נשמתנו בעולם. ונמצאת עליונה תורה שבעל פה בשורשה, בשורש תורה שבכתב. כי כמו שהסברנו, זה נאמר, חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה.
מה שאמרו חז"ל, כל
הדברים שקדמו לעולם, גם שם יש סדר מה קדם למה. שאומרים שגם ישראל קדמו
לעולם וגם תורה קדמה לעולם, אבל מסתכלים גם סדר שישראל כביכול מבחינת מה הדבר יותר עליון, ישראל קדמו
לתורה. כי הם הסיבה
והתורה זה המסיבה. מה שכתוב פה? כתוב בתנא דבי אליהו, לא?
שמה?
שאלו אותו מי קדם למי.
אתה מכיר את התנא דבי אליהו הזה?
מה?
ארצידה היה אומר הרבה פעמים את התנא דבי אליהו, שאומר שני דברים אני אוהב, תורה וישראל. אם תשאלו את מי קודם, העולם אומר קודם תורה, אבל אני אומר קודם ישראל. ככה אני אומר, 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 ככה אני אומר. שמה?
למרדכי, את הכן של ישראל, אם אין ישראל פסח לנו.
כן.
אז עכשיו רואים שקיום של התורה הוא קודם בישראל, התורה ישראל קודמים.
כן.
אז שייך גם בדברים שקדמו לעולם, גם שם לעשות מדרגות של מה, מבחינה עקרונית, מה קדם.
כן, כן, אבל האמת היא שאנחנו נוגעים פה בגבוהים כאלה שמאוד מאוד עמוקים להתחיל לעשות שם הבחנות, מה קדם למה ולמה וזה, זה מאוד גבוה. אבל הנה, בעיקרון, אומרת, להיכנס עכשיו להסברות, זה בעיה. אבל באופן עקרוני, כן.
הרב, איפה רואים תורה שבעל פה של כלל האומה? כאילו...
התורה שבעל פה, אבל כתובה והמסורה לנו היום.
אבל לא, אבל נגיד, איפה שהרב, מה שבית הלל אמרו, הכל בא כאילו מעצמם, מהאופי שלהם. איפה זה מתבטא? כל חכם שאומר משהו, זה מהאופי שלו. אז איך יוצא משהו...
בגלל שהם היו מחוברים לכלל ישראל. זאת אומרת, שהם אמרו, הם אמרו את זה מתוך אחריות לאומית.
אבל בכל זאת, בגלל שהם היו ענבים, אמרו ככה.
כן, כן. מתוך החיות לאומית, מתוך התחושה של, מתוך קשר פנימי, זה לא מוכרח להיות מתוך חשבון שכלי, אלא מתוך קשר פנימי לכללות האומה, קולטים את מדרגת האומה, ועל פיה מבינים מה הקדוש ברוך הוא מצפה שנעשה למעשה בהלכה הזאת.
הם קלטו אחרת את האומה, כאילו?
קלטו, אולי כן, בהתאם לאופייה. אתם לא אופיין, כן. דברים מאוד עמוקים, ואנחנו לא מוצאים מחלוקות כאלה בדורות אחר כך. שזה באמת צריך להיות איזה...
פשוט כל מחלוקת היא נובעת באיזשהו מקום מזה.
נכון, נכון. זה כן, זה כן. בדרך כלל כן. אלא אם כן אתה רואה שהמחלוקת היא מבוססת על גרסאות שונות, או שתי סוגיות שונות ש... נחלקו הפוסקים בכללי הפסק, האם הולכים בפסיקה לפי זה, או לפי הסוגיה ההיא, או לפי הסוגיה הזאת, שזה מחלוקות יותר טכניות. אבל במחלוקות של סברה, הנה חינם, זה דברים. ולכן יש כאלה שמפרשים כל מקום שנחלקים באופן כזה שבאמת מר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגי, בעיקר בעניינים מוסריים. למשל, אומן דה ביי למה וחסידה למילף מילה לקיים מילה דה ברכות, ומישהו אחר אומר לקיים מילה דה נזיקי, ומישהו אחר לקיים מילה דה אבות. ואמר על מסביר שמילה דה ברכות זה בן אדם למקום, שלמות בן אדם למקום. מילה דה אבות, שלמות בן אדם לעצמו, מידות וכדומה. מילה דה נזיקי, בן אדם לחברו. צריך את הכל, אלא אחד יותר קרוב בנפשו לצד הזה של עבודת השם, אז אצלו זה המודגש, והשני בן אדם לחברו, והשלישי בן אדם לעצמו. אבל באמת הם אומרים שלוש פנים של שלושה צדדים שצריך את כולם, וכל המחלוקת זה איפה נקודת המרכז. אבל זה לא בא לומר שלא צריך להיות שלם בשני הדברים האחרים. יש כאלה שמסבירים ככה המון המון מחלוקות, בגלל שבאמת אלו ולוד ואלוקים חיים, וכל אחד אומר משהו שהוא משורשו. אילו היינו יודעים את זה, היינו כל, לא רק בשס, גם בחיים, היינו חוסכים כל כך הרבה מחלוקות ובאים לשלום, בגלל שגם בחסידויות וגם בשיטות עבודת השם, מהר מי שקרוב לליבו שיטה מסוימת, קרובה לליבו, מיד הוא רואה בה את חזות הכל, וככה זה אצלו. אבל שיבין שלא כולם בנויים אותו דבר, ואפשר להבין את האחרים שהם מוצאים את שלמותם שם, ובהבנה הזאת אז יש הרבה יותר סובלנות, לא סובלנות של ותרנות, אלא סובלנות של הבנה נכונה. הרב אומר שמה שכתוב, שתמיד החמים מרבים שלום בעולם, לכאורה מרבים מחלוקות בעולם, בגלל שדווקא בגלל העומק שלהם הם רואים את ההבדלים בין אחד לשני. אז אומר, הבנת ההבדלים, דרכו של כל תמיד וחכם, שהוא באמת מתעצם בדעתו, ובזה הוא מראה שדרכו שונה, זה מרבה שלום. כי השלום מופיע כתוצאה מזה שכל אחד הולך בדרך שלו, ואנחנו מבינים שבשורש הדרכים הכל מתאחד. אבל האחדות הזאת לא באה לטשטש את הדרכים. לזה יש גוון של חסד, לזה יש גוון של גבורה, ועוד 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 ועוד, ויש זה לגיטימי וזה לגיטימי, וכלל ישראל צריך את הכל. זה מביא שלום. הטשטוש שאתה לא נותן להוציא את הכוח, את המיוחד מהכוח אל הפועל, אתה אומר, תהיו כולם אותו דבר. זה יוצר איזה לחצים פנימיים, כי אתה לא נותן לבן אדם את מלוא השחרור של כוחותיו, הביטוי המלא שלהם. ולכן דווקא זה שכל אחד מוציא את אופיו, זה קוראים לשלום, אף אחד לא אחת שמות שם. אבל זה מחייב אותנו להבין אחד את השני, להסכים אחד. בעיקר אני אומר את זה בתחום הזה של... חרדים, חסידים, מיליטאים, ברסלבים, הרב קור, צריך למצוא את הדרכים המחברות. לא שצריך לטשטש דברים, אבל יש כל כך הרבה מה לחבר, כל כך הרבה מה לאחד בצדק, בצורה נכונה. וזו גישה שהיא מאחדת את עם ישראל. ככה אנחנו, יש לנו כבר חותמת, אנחנו ציונים, דתיים, לאומיים, זהו, אנחנו בקופסה הזאת, אסור לצאת משם. כל מי שלא שם, תתשכחו אותו. איזה גישה קטנה זו. כולנו יהודים, תקח את הטוב מכולם, את הטוב מכולם. תלך ל-90 ותלך ל... לא יודע מה, לאן שלא תלך, תאסוף שלך תרמיל וירטואלי שאליו אתה תאסוף מכל הבעל, כל דבר טוב שתראה במשרד תיקח. אתה שייך למשרד, אתה לא שייך לשום קבוצה. גם אם יש לך דעות ברורות מאוד בנושא הציוני, בנושא הדתי-לאומי, זה לא סוגר את השערים משום דבר. בואו רק נגמור את... אה, וגמרנו את זה בעצם. יש עוד שאלות? נעמוד כאן. כל טוב לכם.
יש לי למה שאני אמר על הדור. אז זה כל דור זה, נגיד, בשבילנו רש"י, הוא נחשב כמו התורה שבכתב, כי אנחנו נראים. או שבקורבדור שלא הופיע איזשהו אור מסוים בעולם. אמרנו שהתורה שבכתב נועדה לגרום להוציא את האור שנמצא בה.
וזה בדרך כלל יצא את זה לראשונים.
והם הוציאו את זה לכל העולם?
הוציא את זה לעם ישראל, ואנחנו עכשיו חולבים מתוכם, מדקדקים בדבריהם, ומוצאים על פי דרכנו המשך.
עוד אור.
כן, כן.
אז זה לא רק שהדור שלנו, לא רק שהדור האחרון יוציא בבת אחת את כל האור ש...
לא, לא, כל דור מוסיף על הדור, אבל אני במציאות שזה קרה. אנחנו הדור שם מאספים יותר. אתה רואה את זה?